ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק האחרון של המסכת, קוראים לזה פרק החלק, המילים הראשונות של הפרק, כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, שנמצא בשולי דף צדי עמוד א'. עד כה הפרקים האחרונים עסקו בארבע מיתות בדין, ואחרי שסיימנו הסיפור הזה של מיתות בדין, הגמרא, המשנה, היא מונת אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. המשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם יושיעו ארץ, נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. מצודת דוד, אחד ממפרשי התנ"ך, על הפסוק הזה בישעיה פרק סמך פסוק כ"א, אומר מה שכתוב פה, ועמך כולם צדיקים, וזה לשונו, העם אשר נשאר בך יהיו כולם צדיקים, כי הרשעים ייחלו בחבלי משיח. אז עם הידיעה הזאת נמשיך במשנה, ואלו שאין להם חלק לא מבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. פה לא ניתה, לא כתוב שהוא כופר בתחיית המתים. הוא יכול להיות אדם שמאמין שיהיה תחילת המתים, אבל הוא לא מודה בכך שיש פסוק או יש רמז בתורה עצמה לדבר הזה. רש"י נלמד ביחד כאן, האומר אין תחילת המתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינן בגמרא לקמן, מניין לתחיית המתים מן התורה. זה יעסיק את הגמרא עוד מעט. ואפילו יהיה מודה ומאמין שיחיו המתים, אלא דלא רמיזה בורייתא, כופר הוא, הועיל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מאחר שהוא כזה, זה לא בתורה. אז איך אתה יודע, איך הגעת לזה? כי כך אני חושב, כך אני מרגיש. אז אדם כזה, אנחנו אומרים, מה לנו ולאמונתו? וכי מאיכן הוא יודע שכן הוא? הוא כך כופר גמור הוא. ברגע שאנחנו יורדים לרזולוציות כאלו, שזה הכל אישי, הוא מאבד כל משמעות. אז מבחינתנו, אדם שלא מאמין שדבר הזה, תחיית המתים, כתוב בתורה, זה מבחינתנו כאפס וכאין, כאילו כופר. ובכך רש"י, על פי המשנה פה, אומר, הלכך כופר גמור הוא. אפשר פה רק במאמר מוסגר להרחיב ולומר ש... על פי מה שאנחנו לקר מידי דלא רמיזה בורייתא, הכל שכל דבר שהוא אמת, כל דבר שהוא בעל משמעות, הוא מרומז בתורה, ומי שכופר בכך, למרות שיש לו דעות שמקבילות לדעות התורניות, אבל הן לא מבוססות בתורה, אז חסר בהם כל משמעות אלוקי, כל משמעות חיבור עם הריבון של העולם ועם המסורת היהודית חזרה להר סיני. אנחנו נחזור להמשך המשנה. מי עוד נמנע בין אלו שאין להם חלק לא מבא, ואין מי שאומר ואין תורה מן השמיים. שוב פעם, יכול להיות אדם שמכבד את התורה, ספר הספרים, עם הספר, כל מיני ביטויים תרבותיים, נחמדים, יפים, אבל מה? הוא לא מאמין שזה מן השמיים. אז זו היא כפירה חמורה, עד כדי כך שמאבד חלקו לעולם הבא. מי עוד? ואפיקורס, הגמרא תסביר את זה, רש"י אומר, מפרש בגמרא. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים. גם זה צריכים להמתין בהמשך בגמרא. והלוחש על המכה ואומר, הוא אומר איזושהי לחש על מכה שיש לו, והוא מוסיף, כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך, כי אני השם רופאך. זה נחשב דבר חמור, עד כדי כך שמי שנוהג כך אין לו חלק לעולם הבא. אבא שאול אומר, אף הוגה את השם באותיותיו. כתוב בפסוק, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. ועל זה חז"ל דורשים, לא כשם שאני נכתב, אני נקרא. אז מי שמנסה להגות את שם השם כפי האותיות שבהם השם נכתב, שוב, זה נחשב עבירה חמורה, והוא הוגה את השם באותיותיו. שלושה מלאכים וארבע אדיוטות אין להם חלק לא מבא. כאן אנחנו, המשנה נוקטת בשמות של אנשים ספציפיים שהם כאלו שאיבדו חלקם בעולם הבא. שלושה מלאכים, ירבעם, אחאב ומנשה. ירבעם ואחאב הם היו מלכי ישראל, מלכות הצפון, אחרי הפירוד בין מלכות ישראל ומלכות יהודה. מנשה הוא היה בנו של חזקיהו המלך בשלהי מלכי בית דוד. רב יהודה אומר, מנשה יש לו חלק למבא, שנאמר, ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו. אמרו לו, ישיבו לרב יהודה למלכותו ישיבו, ולא לחלק למבא ישיבו. מנשה באמת היה דמות בעייתית בהחלט בתחילת, בחצי הראשון של שנות מלכותו. הגמרא תרחיב עליו, על מה הוא עשה, אבל יש מחלוקת פה, תנאים שקראנו, האם הוא עד כדי כך איבד חלקו לעולם הבא. ארבעה אדיוטו, בלעם ודואג וחיתופל וגחזי. וכידוע וכמצופה, הגמרא תרחיב על כל אחד מהם. הגמרא שואלת, וכל כך למה? מה, מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, מה, הוא מאבד חלקו לעולם הבא? הגמרא עונה, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מה שרואים פה, והיה לדעתי חשוב שקראנו מקודם את הרש"י, פה הברייתא מתייחסת אל אדם כזה שיכול להיות שהוא מודה, או הוא מרגיש שיש תחילת המתים, אבל מאחר שזה לא בעיניו מן התורה, מצד חז"ל, מצד הגמרא פה, הוא כופר בתחילת המתים. כפי שאמרנו מקודם, אמונות ודעות שנוצרו מתוך מחשבה עצמית, הם לא מחזיקים מים. היום כאן, מחר הוא משנה, מחר איננו, אין לזה שום חשיבות. כל דבר שלא מושרש במקורות, בתורה, זה חסר משמעות. ולכן הוא מוגדר ככופר בתחיית המתים. והעונש שלו, אולי אפילו לא נגדיר את זה כעונש, כך אתה מתנהג, אז מן השמיים מתנהגים איתך בהתאם, מידה כנגד מידה. וכאן הגמרא מביא את ההוכחה שיש, שכך היא הנהגת הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו. יום רבי שמואל בן נחמני אמר רבי יונתן, מניין שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה? הכוונה שכל ההנהגה של הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו הוא בצורה כזאת, שנאמר. עכשיו יש פסוק, ונציין שמדובר פה בזמן רעב, והיומר לאישה הנביא אמר, שימו דבר השם, כעת מחר שעה סולת בשקל, זה נחשב בזול, ושעתיים שעורים בשקל בשער שומרון. וכתיב ויען השליש. אם נדלג כמה מילים רק לשמוע על רצף החשיבה פה, ויען השליש את איש האלוקים, הוא איזו נציג המלכות, ענה לאלישע. עוד מעט רק נחזור קודם על מה שדילגנו. ויען השליש אשר למלך נשען על ידו, אז איזו משרת או איש שלטון שהמלך נעזר בו, המלך נשען עליו. אז הוא ענה, אותו שליש ענה לאלישע הנביא את איש האלוקים, והוא אומר, הנה השם עושה ערובות בשמיים. היד הדבר הזה, אם הקושב אפילו היה פותח חלונות ושופך מים ושהכל יצמח, מה יהיה מחר שעה סולד בשקל? אני לא מאמין. ויאמר, הנך רואה בעיניך ומשם לא תוכל. אנחנו נמשיך עכשיו לעמוד ב' עם המשך ההוכחה למידה כנגד מידה. וכתיב והיא לא כן וירמסו אותו על עם בשער וימות. אותו נציג שפיקפק בא בדברי הנביא, במוחרת באמת הכל היה בשפע ובזול, והוא עצמו נרמס ומת שמה. שורת הגמרא, ודילמה קיללת אלישע גרמה לי, זה ש זה לא דווקא ביטוי של מידה כנגד מידה, אלא עצם זה שהנביא קילל אותו, זה מה שגרם למותו. די אמר רב יהודה אמר רב, קיללת חכם אפילו על חינם היא באה. אם מדבר בכללה של חכם או נביא, אפילו אם עם התנאים שעליהם התבסס הכללה לא קיימים, הכללה תתגשם. זה הכוונה, אפילו על חינם היא באה. אבל אין מכאן בהכרח הוכחה למידה כנגד מידה. הגמונה, אם כן, אם אתה אומר שזה היה, מותו היה רק בגלל קללת הנביא, לכתוב כה וירמסו ויומות. מה בשער? מה החשיבות למקרא להוסיף את המילה הזאת בשער? תשובה, על עסקי שער. בפסוק הראשון שפתח פה את העניין, כתוב שיהיו שתיים שעורים בשקל בשער שומון. אז בגלל הפיקפוק שלו במחירה שיהיה ממש שם בשער, הוא מת בגלל הפיקפוק בדבר הזה. אז הנה ההוכחה שמותו הייתה בגלל הנהגת הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. אתה מפקפק ביכולת של הקדוש ברוך הוא לספק את הדברים האלו, אתה תראה והוא שילם את המחיר בדיוק בגלל הדבר הזה ולא בגלל קללת הנביא. יש לנו כותרת בשוליים ממול נושא סלש מבנה, ואנחנו מציינים שזה ממשיך עד סוף צדי ב' עמוד א', זה די ארוך מבחינת אורך סוגיה פסוקים, ואנחנו משתמשים פה בצורת מעוין פסוקים והוכחות לתחיית המתים. פסוקים שהובאו ונדחו משום שאולי יש לפרשם אחרת, נמנענו מלסמנם. אז במשך הגמרא היו מספר ניסיונות כאלו בין ובין של הוכחה לתחיית המתים, אבל כפי שאמרנו עכשיו הם ידחו. אנחנו לא טרחנו לסמנו למספר אותם, אבל אם אנחנו רק נזכור במעוף העין כבר מעכשיו בעמוד הזה, אנחנו נספור עד כנראה עד מספר 6, שישה פסוקים שבהם אפשר להוכיח תחיית המתים מן התורה. עכשיו אנחנו אומרים מן התורה, ניקח בחשבון, זה כולל גם הנביאים וכתובים. כפי שאמרנו, אנחנו נראה המשך לזה בדף צדי א' עמוד ב', בשולי העמוד שם, רואים מספר 7 עד 11, וזה יימשך עד צדי ב' עמוד א', שלפי המספור שלנו, אנחנו מגיעים ל-14 הוכחות. הגמרא, מניין לתחיית המתים? מן התורה, שנאמר, ונתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן. תרומה זה דבר שמפרישים בעיקר מתבואת השדה, והפרשות, תרומות ומעשרות, הם ממצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל. עכשיו הפסוק פה כתב שאנחנו ניתן את התרומה לארון הכהן. שואת הגמרא, וכי ארון לעולם קיים ולא נכנס לארץ ישראל שנותנים לו תרומה? תרומה ניתן רק בארץ ישראל, לא במדבר, וארון אפילו לא הגיע לארץ ישראל, הוא מת במדבר לפני הכניסה לארץ ישראל. אלא מלמד שעתיד לחיות, ישראל נותנים לו תרומה. מכאן לתחיית המתים, מן התורה, זה פסוק בספר במדבר, פרק י"ח, שאנחנו ניתן את התרומה לארון, כי הוא יחזור בתחיית המתים. יש לנו קטע שאנחנו סימנו בסוגריים, ויש גם הסבר בכוכבית, בשוליים, נקרא ביחד, סוגריים. אחרי הסוגריים, הגמרא תחזור למקורות לתחיית המתים. בתוך הסוגריים, הגמרא מתעסקת בהנותן תרומה לכהן עם הארץ. מי שלא, לא, אדם שלא מקפיד על טהרת, על הטהרה שנדרשת לאוכלי תרומה. אם נדלג רק לשנייה אחרי הסוגריים, רואים תניא, רבי סימאי אומר, מניין תחיית המתים מן התורה, ומספר שניים מופיע אצלנו בגמרות המסומנות. אני חושב שהמבנה של הגמרא די ברור, אז זה יאפשר לנו ללמוד את הגמרא בצורה ישירה עכשיו תוך הסוגריים. אבל שוב, דקה לפני כן, לפני תשומת ליבנו שוב פעם לשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה וצורת כתר כעת. מה זה? מקורות המלמדים דאין לתת תרומה לכהן עם ארץ. אז אנחנו נראה קודם דבי רבי ישמעאל ואחר כך רב שמואל בר נחמני. הגמרא, דבי רבי ישמעאל תנא, יש פה להוסיף שלפי הגישה הזאת, אמנם אנחנו שמנו את זה בסוגריים, אבל זה המשך למה שאמר בדיוק לפני כן. ראינו מקודם, ונתת ממנו את תרומת השם לארון הכהן, ולפי הגמרא עד פה, עד כאן, זה היה פסוק שמוכיח תחיית המתים מן התורה. הגישה פה אומרת שלא, זה לא בהכרח הוכחת תחיית המתים, אלא מהפסוק הזה אנחנו לומדים דיני נתינת תרומה. כך רש"י, אגב, תשימו לב, לאורך הפרק הזה אין תוספות, רש"י תופסת שני הטורים. אז רש"י פה אומר בשורה שלישית בשורות הקצרות בטור החיצוני, דבי רבי שמעאל תנא עד הכתיב לארון לאו לאחי ודעתה, כוונה להוכחה לתחיית המתים, ולומר לך כארון וכו'. עכשיו נמשיך בגמרא. אז בישיבה של רבי שמעאל הם לימדו את המקור התנאי הבא, לארון. מה לומדים מזה? כארון. מה ארון? חבר. חבר זה ביטוי לאדם שמקפיד על טהרות, אף בניו חברים. גם הצאצאים שלו, שהם באמת יהיו מקבלי תרומה, צריך להיות כמו הסבא רבא שלהם, ארון הכהן, אדם שנגדיר אותו כחבר. אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רב יונתן. תשימו לב, יש פה נקודה ארוכה. אז רב שמואל אומר בשם רב יונתן, מניין שאין נותנים תרומה לכהן עם הארץ, שנאמר, ויאמר לעם לרשבי ירושלים לתת מנת הכהנים והלוויים למען יחזקו בתורת השם. זה הפסוק. עכשיו הדרשה, כל המחזיק בתורת השם יש לו מנת, יש לו מנת, מנה של של תרומות, ושאינו מחזיק בתורת השם אין לו מנת. מי זה? זה אלוהים עמי הארץ. אמר רב אחר בר עדה, אמר רב יהודה, כאן מופיע סימון חדש, המשולש הוא בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציינים את המשולש, וגם נשמש בפסים שלושה תיאורים הקשורים למי שנותן תרומתו לכהן עם הארץ. אז אם אנחנו נקדים את הגמרא רק עם תשומת לב על הפסים, המימרה הראשון אומר לנו כאילו נותנה לפני ארי, מימרה השנייה גורם לו מיתה, מימרה השלישי מסיעו אבון אשמה, שכאילו מלבישים עליו, מתעיינים עליו הרבה אבונות. הגמרא, אמר רב אחא בר עדא, אמר וידא, כל הנותן תרומה לכהן עם הארץ כאילו נותנה לפני ארי. מה ארי? ארי שהוא הורג טרף שלו, ספק דורס ואוכל, כוונה באופן מיידי, ספק אינו דורס ואוכל, אלא יאכלנו לאחר זמן. אז ההתנהגות של ארי הוא בעיני המתבונן ספק. אף כהן עם הארץ ספק אוכלה בטהרה, ספק אוכלה בטומאה. רבי יוחנן אמר, אף גורם לו מיתה, מי שנותן תרומה לכהן עם הארץ הוא בבעיה, גורם לו מיתה, שנאמר ומתו בו כי יחללו. דבי רבי אלעזר בן יעקב אומר, תנא, אף מסיו אבון אשמה. רש"י כותב בקיצור, אבון אשמה, אבונות הרבה מטעין עליו, שנאמר ויסיעו אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם. אז עקב אכילת קודשים, וכאן זה כולל תרומה, רש"י אומר שעל הפסוק הזה התרגום אומר במכליון בסואבה יד קודשן, סואבה זה תומה, אז זה גורם לכך שאותו נחשב בעל אבונות הרבה. אני יודעתי כל המימות האלו הם בקשר לא לכהן עם הארץ עצמו, אלא זה כבר ברור, יש איסור דורייטה לאכול תרומה בתרומה, אבל כל המימות האלו מכוונות על זה שנותן התרומה לכהן עם הארץ. תניה, רבי סימאיום, אנחנו חוזרים לנושא של הוכחות לתחיית המתים מן התורה. רבי סימאי אומר, מניין לתחיית המתים מן התורה, שנאמר, וגם הקימותי את בריתי איתם. המילה איתם מכוון עם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, לתת להם את ארץ כנען. לכם לא נאמר, היה יותר פשוט להגיד שאני אקיים את הברית, לתת לכם, לאלו הנוכחים בדיבור הזה של הקדוש ברוך הוא. אבל לא כתוב לכם, אלא להם, לאבות. מכאן לתחיית המתים מן התורה, כי כעת האבות לא בחיים בזמן אמירת הפסוק הזה, אבל הם יזכו לארץ ישראל בזמן שהם יחזרו לחיים בתחיית המתים. שאלו מינים את רבן גמליאל. מינים הם במילה כללית הם הכופרים. יש כאלו שמייחסים המינים דווקא למה שאנחנו קוראים היום הנוצרים, הנוצרים הקדומים. אז הם שאלו את רבן גמליאל, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים? אמר להם, מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. הוא הביא להם הוכחות משלושת חלקי התנ"ך ולא קיבלו ממנו. כאן יש שוב פעם קטע בסוגריים, ואם נדלג, עד שאמר להם מקרא זה. אז שוב פעם, הגמרא מספרת, לא קיבלו ממנו את מה שהוא ניסה לומר, עד שהוא ציטט את מה שמופיע אחרי הסוגריים. בתוך הסוגריים נראה את הניסיונות שלו והדחיות שלהם. לא ניתן לשנייה, זה שהם דחו זה לא אומר שהפירוש שלהם הוא נכון, רק שהציטוטים שרבי גמליאל סיפק להם לא ישבו להם טוב על האוזניים. עכשיו נראה מה הגמרא, מה קורה מן התורה, בתוך הסוגריים אנחנו ממשיכים בגמרא, שורה שלישית ברחבות. רבי גמליאל אומר למינים, מן התורה יש לי הוכחה, דכתיב, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם, אתה תמות ותחיה, תקום. אמרו לו, ודילמה, אולי וקם הוא לא מחובר למשה, אלא זה על פי המשך הפסוק, וקם העם הזה וזנה, שאחרי מיתת משה העם יעסקו בחטאים. אז הווקם בעיני אותם מינים אינו הוכחה על תחיית המתים. טוב, עוד ניסיון, מן הנביאים, דכתיב, פסוק מספר ישעיה, מן הנביאים, יחיו מתיך נבלתי, יקומון הקיצו ברנו שוכני עפר, כיתל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. אז פסוק שמדבר במפורשות על יחיו מתיך. המינים דוחים, ודילמה נכון, יש פה אזכור של תחיית המתים, אבל הם מתים שהחיה יחזקאל. הסיפור עם העצמות היבשות אצל הנביא יחזקאל, על זה ניבא הנביא ישעיה, אבל זה לא מדבר על תחיית המתים הכללי שבו אנחנו עוסקים. ניסיון שלישי, מן הכתובים, דכתיב, וכך כי אין הטוב הולך לדודי למשרים דובב שפתי ישנים. רשי נמצא בתור השני, תור הפנימי, שורה שלישי, דובב, כלומר נעות ומתנודדות שפתי ישני אפר, בכלל שיחיו. אם ישני אפר ומתחילים לדבר, סימן שהם חוזרים לחיים. הגמרא דוחה, ודילמה רכושי מרחשן שפתי בעלמה, תנודת השפתיים גרידה כרב יוחנן. אבל אין כאן תחיית המתים של כל הבן אדם קם מהקבר כמו שמובטח בתחיית המתים. מכאן יש רק אדם שנכון שוכב בקבר, אבל יש מצב, שוב פעם אני לא יודע להגיד אם זה באופן פיזית או באופן מוכני, אבל דיאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, כל מי שנאמרה הלכה בשמור בעולם הזה, מי שכבר נפטר, ומי שהוא בין החיים מצטט אותו נפטר, מי שאומר דבר הלכה בשמור של אותו נפטר, שפתותיו של הנפטר דובבות בקבר, שנאמר דובב שפתי ישנים. אבל זה לא אומר שהבן אדם קם לתחייה. עד שאמר להם מקרא זה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם. לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה. ויש אומרים מן המקרא הזה אמר להם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. רש"י אומר חיים כולכם היום, דהי היום מיותר הוא, דמצי למכתב חיים כולכם. מה תמוד לומר היום? כהיום. מה היום? ואנחנו נמשיך בגמרא, זה בעצם מה שרש"י מצטט, המשך הגמרא אחרי הסוגריים של המדפיס, מה היום, שאמרנו שזה מילה מיותרת בפסוק, וזה בא ללמד מה היום כולכם קיימים, אף לא למבא כולכם קיימים. שאלו רומאים את רבי יהושע בן חנניה, הם שואלים אותו שתי שאלות: מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים ויודע מה שעתיד להיות? אנחנו סימנו עם פס מפותל המניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים, כי זה הנושא שלנו. אמר לו רבי יהושע, עונה להם, תוויו שתי השאלות, יש להם תשובה מן המקרא הזה שנאמר: ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה וזנה. אז ההווה מינה כעת וקם, כמו שאמרנו מקודם, מחובר או שייך למשה רבינו, שהוא קודם שוכב, אחר כך שוכב כמובן נפטר ואחר כך יקום, וידיעת הקדוש ברוך הוא על העתיד, שהקדוש ברוך הוא אומר אחרי פטירתך העם הזה יבוא לידי חטאים, יעסקו בחטאים. אז שתי שאלות, תשובות לשתי השאלות פה. אבל הגמרא דוחה, ודילמה, וקם העם הזה וזנה, וקם לא מחובר למשה, אז אין הוכחה לתחיית המתים, ומה שאומר את הפסוק וקם העם הזה וזנה, אז אין מקור לתחיית המתים. זה מה שהרומאים אמרו כדחייה לרבי יהושע בן חנניה. אמר לו, אז הרבי יהושע ענה להם: נקוטו מהפלגה בידייכו, די יודע מה שעתיד להיות. אפילו לשיטתכם שדחיתם מה שעניתי, אבל נשאר לשיטתכם תשובה לאחת מהשאלות. זה פלגה, חצי מהשאלות, חצי משניים זה אחד, חצי מהשאלות יש לכם תשובה מהפסוק הזה, שיודע הקדוש ברוך הוא מה שעתיד להיות. איתמר נמי, אמר רבי יוחנן משום רבי שום בן יוחאי, מניין שהקדוש ברוך הוא אחד מחיי מתים, שתיים ויודע מה שעתיד להיות, שנאמר הנך שוכב עם אבותיך וקם, וההמשך העם הזה וזנה. תניה, אמר רבי אליעזר רבי יוסי, בדבר זה זייפתי ספרי מינים. הוא מתהדר בכך שהוא הצליח להראות שספרי המינים הוא מזויף, שהיו אומרים אין תחיית המתים מן התורה. אמרתי להן, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. שאתם אומרים אין תחיית המתים מן התורה, הרי הוא אומר היקרית תיקרית הנפש ההיא עוונה הבא. היקרית תיקרית בעולם הזה, עוונה הבא לאימת לאו לעולם הבא. הכוונה שהם, שמי שחטא במה שמסופר פה בפסוק, עסק בעבודה זרה, עוונה באה לעולם הבא, והכוונה שהוא לא יזכה עם שאר אנשים שיקומו לתחייה. אז מהיזכור פה בעוונה באה על אותם חוטאים, ניתן לראות באופן ברור שאחרים שלא עסקו בעוונות בעבודה זרה כן יקומו לתחייה. אמר לרב פאפה לבאי, ולמה לו תוויו מעיקרי תיקרית? למה רבי אליעזר רבי יוסי לא אמר את שני הדברים, שני העניינים שיש קרית בעולם הזה, והאבון יגרום לכך תיקרית לעולם הבא? אז הכפילות לשון היה יכול להיות תשובה שלו בשתי הנקודות שהוא ציין. הגמרא אומרת, אביי עונה לרב פאפה, אם אתה שואל למה רמה רבי אליעזר לא הסתפק רק בעיקרי תיקרי להראות להם מה שהוא אמר, והוא הזדקק לצטט גם המילים עוונה הבאה, כי כך ענאו אותם מינים אברהם מילי, אם רבי אליעזר ורבי יוסי היה מנסה לענות להם מהמילים עיקרי תרין, הם היו עונים לו, דיברה תורה כלשון בני אדם, שהכפילות בתורה לא מלמדת בהכרח שני דברים, אלא דבר אחד, והכפילות היא כי ככה אנשים מדברים, ולפעמים התורה בסגנון שלה תואמת ללשון בני אדם. כתנאי, אנחנו נראה עכשיו תנאים שחולקים ביניהם, אבל הם לא דורשים אבונה הבאה בקשר לעולם הבא, והם חוקים על משמעות העיקרית תיקרית. עיקרית תיקרית, עיקרית בעולם הזה, תיקרית לעולם הבא, דברי רבי עקיבא. המילים האלו הופיעו בתורה במדבר פרק ט' פסוק למד א', פסוק שמתייחס לעבירת אבון עבודה זרה. אז עיקרית בעולם הזה, אדם יענש בעונש כרת בעולם הזה. מה בדיוק זה עונש כרת, זה לא הנושא שלנו כעת, אבל יש דעות בזה, אבל הוא יענש בעולם הזה תיקרת לעולם הבא, שגם מבחינת תחיית המתים לא יהיה לו, כי הוא נחרט לעולם הבא. אמר לו רבי ישמעאל, עכשיו המילים האלו, אמר לו רבי ישמעאל, מוקדם יותר במסכת רש"י טרח לומר שרבי ישמעאל לא מהווה תשובה ישירות לרבי עקיבא, אלא הוא בא פה להשמיע את דעת עצמו. אומר רבי ישמעאל, אומר ולא כבר נאמר בפסוק הקודם במדבר פרק ט"ו פסוק למד, את השם הוא מגדף ונפריטה. ואולי מן הרוי רק להזכיר ולציין שלפי רבי ישמעאל העבירה שקוראים מגדף הוא עבודה הזרה, זה גם עבודה זרה. אז אם זה גם עבודה זרה, והפסוק שבא אחריו פסוק למד א' עיקרי תיקרית גם מדובר בעבודה זרה, וכי שלושה עולמים יש, אלא ונחריטה בפסוק למד בעולם הזה. עיקרית בפסוק למד א' לעולם הבא, עיקרית עיקרית. אנחנו סימנו בסוגריים המילה הראשונה, כי העיקר פה זה על המילה השנייה פה, תיקרית, כי רבי שמעון כבר הסביר שהיקרית זה מדבר על קריטה לעולם הבא. עכשיו הכפילות הוא בא בהופעת המילה תיקרית, לכן את הסוגריים כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות. בכל אופן, דיברה תורה כלשון בני אדם, הכפילות במילים האלו לפי רבי ישמעאל זה כמו שאביי ענה לרב פאפה על יעיל, שהכפילות יכול להיות דיבור התורה כלשון בני אדם, ואין חידוש בכפילות במילה השנייה, בניגוד למה שרב פאפה רצה לומר, שאפשר ללמוד מעיקרית תיקרית גם עולם הזה וגם עולם הבא. אז אמרנו שהנושא כפי שראינו עכשיו מחלוקת תנאים. לפי רבי עקיבא הוא לא אומר על עיקרית תיקרית דיברת תורה כלשון בני אדם, אבל רבי ישמעאל כן סובר. אחי, ממשיך הגמרא, בין רבי ישמעאל ובין רבי עקיבא אבונה באה מי עבדי בי, כפי שאנחנו אמרנו בהקדמה לקטע הזה בברייתא שקראנו, הם רבי עקיבא רבי ישמעאל לא התייחסו למילים אבונה באה. אז השאלה מה הם לומדים מאבונה באה. הם רבי עקיבא רבי ישמעאל כבר ראו עולם הבא, ראו את העולם הבא דרך המקרא, ממה שהם כבר אמרו, או מהמילה היקרית לפי רבי ישמעאל, או מהמילה תיקרית לרבי עקיבא. מה עם העוונה הבאה? זה צוין לפני כמה שורות, יש לנו גם חיצים שלפי רבי אלעזר ורבי יוסי, העוונה הבאה בתשובתו למינים, הוא היה המקור לעניין של עולם הבא ותחיית המתים. אבל מה עם רבי ישמעאל ורבי עקיבא? תשובה, לחידתניא, יכול אפילו, מדובר פה על שאלה האם יהיה עונש כרת אפילו עשה תשובה, תמוד אומר, עוונה בא. לא אמרתי, אלא בזמן שעוונה בא, שאדם לא עשה תשובה. שאלה קליאופטרה מלכתה את רבי מאיר. מלכה בשם קליאופטרה שאלה את רבי מאיר, וכך היא שואלת, ידענה דחי שחבי. אני יודעת שיש תחיית המתים, ואני יודעת זה גם מהמקרא, דכתיב, ויציצו מאיר כעשב השדה. זה דבר שברור לי. מה השאלה שלה? אלא כשהם עומדים, כשהם חיים, כשחוזרים לחיות, עומדים ערומים, בלי בגדים או בלבושים עומדים. אמר לה, רבי מאיר עונה, קל וחומר, מחיטה. מה החיטה שנקברה ומה שמים את זרע החיטה בלי את הזרע כמו שהוא באדמה? יוצא בכמה לבושים השיבולת של החיטה, יש כמה שכבות על גרעיני החיטה, אז הדימוי למה שכבר מלובש. אז הנה שמים דבר ארום בשדה, וכשזה יוצא מן השדה, לבוש. צדיקים שנקברים בלבושיהן, לא קוראים בן אדם ארום, על אחת כמה וכמה שקמים בלבוש, מלובשים. אמר לי, קיסר לרבן גמליאל, אמריתו דשחבי המתים חי, תחיית המתים. כך אתם אומרים, שיש תחיית המתים. איך זה יכול להיות? אהבו אפרה, ואפרה מי כך חי? אחרי קבורת אדם והריקבון הופך להיות אפר. מה, אפר יכול לחזור ולחיות? אנחנו ממשיכים לדף צדי א'. אמרה לברטי, בת הקיסר שהייתה נוכחת, היא אמרה לרמוניל, שווקי, אתה תעזוב אותו, את אבא שלי, ואני מדר נענה, ואני אחזיר לו תשובה. שני יוצרים יש בעירנו. אולי לפני שנתגלם רק נתייחס למספור, תחת הכותרת מבנה, כתבנו, יש לנו מספרים רומאים 1-2, עם תשובות שבת הקיסר נתנה לאביה. שימוש במספור שרואים לאורך הגמרא בבתים, הם משנים להסביר איך שייך תחיית המתים מי שנעשו אפר. אז אנחנו חוזרים לסיפור עם ביתו של הקיסר ואיך היא עונה לאביה בעניין שאלתו איך ייתכן שמה שהוא הופך להיות אפר חוזר לחיות. אז היא אומרת, שורה שנייה, שני יוצרים יש בעירנו. יוצרים כוונה מי שיוצר כלי חרס. אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן התית. איזה מהן משובח? אמר לה האבא הקיסר עונה, זה שיוצר מן המים. אמרה לי, מן המים צר, מן התית לא כל שכן. אז אם יש מי שיש יכולת ליצור מן המים, עכשיו בן אדם נולד בסך הכל מדברים נוזלים, הזרע וכו', ומזה יוצר בן אדם. עכשיו, אם ממים אפשר ליצור ייצור, אז מאפר לא כל שכן, אז אין שום בעיה, אין לך מה לטעות על כך שאדם יכול להיווצר לחיות ממצב של אפר. דבי רבי ישמעאל תנא, הם מביאים מהישיבה של רבי ישמעאל שכך היא הישיבה לאביה. קל וחומר מכלי זכוכית. מה הכלי זכוכית? שעמלן ברוח בשר ודם. ביצירת כלי זכוכית התהליך הייצור שלהם קשור הפחת רוח דרך שופרת, ויש טכניקה ואומנות ביצירת כלי זכוכית. בשבילנו מספיק לומר שדרך רוח נוצר כלי זכוכית, רוח של בשר ודם. נשברו, יש להם תקנה, ואם כלי זכוכית נשבר, יש טכניקה לתקן אותו. בשר ודם, זאת אומרת בן אדם, בניגוד לכלי זכוכית, בן אדם, בשר ודם, שברוחו של הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אז עוד יותר פשוט להבין איך שאדם שנפטר, שהפך להיות עפר, ברוחו של הקדוש ברוך הוא, יכול לחזור לחיות. אמלא הוא מינה, שוב, מין לרבי עמי. אמיתו דשחפי חיי. אתם אומרים שהמתים חוזרים לחיות, ואפרה ואפרה מי כחי? אמר לי, רבי עמי עונה, המשל לך משל למד ודומה, למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, לכו ובנו לי פלטרים גדולים במקום שאין מים ואפר. הלכו ובנו אותו. לימים נפלו. את הפלטרים שהוא ביקש, הם נפלו. אמר להם, חזרו ובנו אותו במקום שיש אפר ומים. אמרו לו, איננו יכולים. כעס עליהם ואמר להם, במקום שאין מים ואפר בניתם. עכשיו שיש מים ואפר, כל חומרי בנייה נמצאים על אחת כמה וכמה שכן אפשר. אז זוהי התשובה דרך המשל איך מאפר יכול לחיות בן אדם. מקודם, לפני שבכלל נולד הבן אדם, לא היה כלום, ומכלום נוצר בן אדם. עכשיו שהיה בן אדם, על אחת כמה וכמה שיכול לחזור לחיות. הסיפור הזה ממשיך. ואם אי אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא יוצר מן האפר, צא לבקעה וראה עכבר, שהיום חציו בשר וחציו אדמה, ומחר ישריץ ונעשה כולו בשר. עכשיו זה, בואו ניקח את המילים כפשוטם, מאחר שאנחנו לא נעסוק כעת בחקירה זואולוגית ועל קיום בריאות, יצורים, חיות כאלו, אבל מהמילים הפשוטות של הגמרא הוא הביא הוכחה שיש כזה דבר בטבע. לא צריכים להיות בעלי אמונה גרידה, אלא אפילו תוכלו לראות את זה בטבע, שמה שהיה במצב של אפר או אדמה הופך להיות בשר. וגם הסיפור ממשיך פה. שמה תאמר לזמן מרובה, שנכון, אבל זה ייקח הרבה זמן. רש"י אומר בסוף הטור הראשון של רש"י, אומר, ושמה תאמר לזמן מרובה, שאותו שרץ אינו נברא לאלתר, אלא לזמן מרובה שבוע או שבועיים, ותהי סבור שאין הקדוש ברוך הוא מחיה מתים לפי שעה. אז על זה גם כן יש תשובה. נמשיך בגמרא. עלי להר וראה שהיום אין בו אלא חילזון אחד, למחר ירדו גשמים ונתמלא כולו חילזונות. אז מכאן גם בטבע אפשר לראות מכאן איזה בריאה מיידית. אז גם בתחיית המתים זה יכול להתרחש ולהתבצע בזמן קצר ביותר. עמלי ההוא מינה לגביע בן פסיסה. אדם שהיה לו, נקרא לזה, גב עקום. הסימון של הפס הכפול תחת שמו מוסבר בשוליים תחת הכותרת מבנה, הבלטת שמו של גביע בן פסיסה. אנחנו נראה אותו כמה פעמים בהמשך הגמרא. ואנחנו קודם, אנחנו נתקדם בגמרא עוד כמה שורות, ובזה נסיים את השיעור של היום. אז היה מפגש בין גביע בן פסיסה, שהיה יהודי עם גב עקום עם מין. וי לכון חייביה, המין אומר לגביע בן סיסה, אוי לכם לרשעים, דאמריתון מתי חיין, שאתם אומרים כזה דבר משוגע, שמתים חוזרים לחיות. אני לא מבין, דחיין מתי, אלו שהם חיים מתים, דמתי חי, כך מתבטא אמין, מי שמת חוזר לחיות. אמר לי, אז גביע עונה לאמין, וי לכון חייביה, אוי לכם לרשעים, דאמריתון מתים, מתי לא חיין, שהמתים לא חוזרים לחיות. דלא, אז מה התמיעה שלי עליכם? דלא אבו, מה שלא היה, מי שלא נולד אף פעם, חי, בא לעולם, נולד וחי, אב חי, לא כל שכן, מי שכבר כן היה בחיים, לא, בוודאי חוזר לחיות. מחזיר לו אמין עמלי, חייביה קרית לי, אתה קורא לי רשע? אי קיימנה, אם אני אעמוד, בעיתנה בך ופשיטנה לכמותך מנך. אני אתן לך איזו בעיטה טובה ואני אישר לך את הגב. אמר לי, גביע עונה לו, אם אתה עושה כן, כל הכבוד לך, רופא אומן תיקרא, ושכר הרבה תיטול. עד כאן שירנו להיום.